אנחנו נתקדם היום בשעה טובה. בסדר? בואו נראה לפה נגיע. הגמרא במוחת עמוד א', לאחר הבאת הברייתא, זה למתחת עמוד א' למטה. הגמרא אומרת, אני אקריא את זה. אומרת הגמרא, אמר אביי, אולי לפני כן, בספרי, בואו נגמור בספרי, בספרי ממש בסוף הברייתא, ופה אני לא יודע להסביר, למה הבבלי, שהביא את כל הברייתא בספרי, לא הביא גם את המשפט הזה, והוא מופיע בבבלי כממרה מוראית, אני לא יודע, ומופיע בסוף כך, מניין שחזן צריך לומר להם אמרו, תמוד לומר אמור להם. וכאן האמת שיש פה ברייתא מאוד עמומה, אבל ודאי שניתן להבחין בה, הייתי אומר במהפכה, כמעט בדרמה, בפרשנות הפסוק אמור להם, וצריך לעמוד על משמעות הדברים. כן, מה לכאורה פשט הפסוק, כל תברכו את בני ישראל אמור להם? דבר אל אהרון ואל בניו. כל תברכו, זה פנייה לכהנים, כל תברכו את בני ישראל, אמור להם. מה פירוש אמור להם? שהם יאמרו לבני ישראל, להם, לבני ישראל, את הברכה הבאה, בפשטות. כן? תראו איך זה מתפרש בספרי. מניין שחזן, פה מכניסים דמות של החזן, שהתפקיד שלו הוא לומר לכהנים, אמרו, תמוד לומר אמור להם, או איך אמור להם מתפרש בברייתא, שהחזן יאמר לכהנים. כלומר, כה תברכו את בני ישראל, אמור, החזן יאמר להם, הכוונה לאהרון ולבניו. זה קודם כל הפרשנות, יוצרים פה איזשהו תפקיד, לא מאוד מאוד ברור בספרי מהסיבה הפשוטה, שאנחנו מטקס ברכת כהנים שלנו, אין לנו חלק שבו אומרים את המילה אמרו. ולכן הנטייה הפשוטה, וכך מציעים פרשני הספרי, הוא לזהות את זה עם חלקי הטקס שאנחנו מכירים. כן? שזה שני דברים שנדבר עליהם, נראה אותם בתוך הגמרא. האחד זה הקריאה כהנים, והשני זה הקראה מילה במילה של הברכה לכהנים. כן? אבל בתוך הספרי עצמו זה לא מאוד מאוד ברור. מה שכן, וזה דבר אופיוני לספרי, הביטוי אמרו קרוב מאוד עדיין ללשון המקרא, אמור. אצלנו כבר, כשאנחנו מדברים על הקריאה כהנים, או על ההקראה, אנחנו כבר עזבנו את לשון המקרא, ואנחנו מדברים עכשיו בשפה הלכתית, אוטונומית, עצמאית, שהיא מובנית מתוך עצמה. בכל מקרה, בספרי, יש פה איזשהו, כאמור, הטיה של הפסוק אמור להם, משהכהנים יאמרו לעם, שצריך לומר לכהנים, וימצא פה החזן. בבבלי, אני חוזר מסיבות שאני לא יודע, יש גלגול של הברייתא הזאת, שהוא כבר לא עבר איתה, אלא אביי. אמר אביי, בואו נראה. נקטינן, לשניים קורא כהנים, ולאחד אינו קורא כהן, שנאמר אמור להם, לשניים. כן, הדרשה הזאת בנויה על המדרש שלהם, זה בלשון רבים, ומכאן אומר אביי, לשניים קורא כהנים, אמור להם, כלומר ברור שהוא מפרש אמור, הכוונה, תכריז כהנים, הוא לא אומר מי מכריז, אבל תכריז כהנים, והוא אומר לאחד אינו קורא, ברור בדברי אביי שלו היה צריך להכריז לכהן אחד, מה היו מכריזים? כהן. אלא שאין צורך. בואו נראה בהמשך, בואו נצא פשוט לגמור את הגמרא, בואו נראה בהמשך איך הראשונים פרשו את זה. כבר ממשיך, ואמר רב חסדא, נקטינן, כהן קורא כהנים. זאת אומרת, מי הוא זה? אביי הרי, טוב, אתם יודעים שרב חסדא הוא לפני אביי, אבל מבחינת עריכת הגמרא, דברי רב חסדא, אני אצא לכם בהמשך מה רב חסדא אולי אמר. בגמרא לפחות הם מוסבים, הם כהמשך, והעורך יצא רצף. העורך לא רצה שתדעו את מה שאני יודע, שאביי לפני רב חסדא, הוא רוצה שיקרא את זה ברצף. כלומר, היות ואביי לא אמר מי קורא, אז רב חסדא, ממר שלא מובד אחרי אביי, ופה מה אומרים? שמי קורא כהנים? נקטינן, כהן קורא כהנים, ואין ישראל קורא כהנים. אותו אחד שמכריז כהנים צריך להיות בעצמו כהן. שנאמר אמור להם, אמירה משלהם תהה. אומרת הגמרא, הלכתה כבתי דאביי, ולית הלכתה כבתי דרב חסדא. כן, בואו נראה לפני שנת הראשונים את המקבילה לירושלמי, לסוגיה, סליחה, בירושלמי. הבאתי לכם את זה בדפים, מי שהתפיס אותם. שם מופיע בברכות, בפרק חמישי. למה זה נמצא שם? כדאי לדעת, כי אנחנו הולכים לשכוח שם קצת בברכות. יש משנה בברכות סוף פרק חמישי, על שליח ציבור, על העובר לפני התיבה, ויש שם התייחסות לעניין של ברכת כהנים. וזה אומר הירושלמי, שאמר הרב חסדא, צריך שיהיה חזן ישראל. אתם זוכרים את לשון הספרי? שיהיה חזן אומר להם? בירושלמי משמרים את הביטוי חזן, ופה שימו לב, דבר מעניין, הפוך מהבבלי שכתוב שמה הרב חסדא אמר, כהן קורא כהנים, בירושלמי כתוב שהרב חסדא אמר שהכהן, שהחזן צריך להיות דווקא ישראל. רב נחמן בר יעקב אמר, אם היה כהן אחד אומר כהן, עכשיו אני אסביר לכם קצת את הסוגריים האלו, בדפוס של הירושלמי אין את הסוגריים האלו. תדעו שהירושלמי עצמו נתפס מכתב יד ליידן, שנמצא היום בספריית ליידן, ליידן 4, מספר שלו שם, שיש גם פקסמילה שלו שאפשר לראות, יצא מהדורה שתיק אותו בדייקנות, שהיום ידוע בבירור שדפוס ונציה, שדפוס ראשון של ירושלמי, הודפס ממנו. וממנו כל הדפוסים מה עשו? העתיקו אחד מהשני. בעצם כל נוסח הירושלמי בדפוסים נשען על הכתב יד הזה, ולכן מייעטו להחשיב אותו. כי היות ויש לי את הדפיסו ממנו, כנראה שהמדפיס העתיק די טוב, אז לא כך התייחסו אליו, עד שפרופסור אפשטיין העמיד על כך, שכמו כל ספר שמכינים אותו לדפוס, יש לבית הדפוס עורך. מישהו שמביא לדפוס שדואג עריכה לשונית ולעבור על הספר ולוודא שהוא מתאים להדפסה. בדרך כלל קוראים לו מאיר חובב או יחזקאל חובב, אם זה ספר של אחד מההוצאות של שזר או בן צבי וכו'. כך גם לבעל בית הדפוס בוונציה, דניאל בומברג, היו צוות של מגיעים מקצועיים, וכתב יד ליידן מלא בהגאות שנעשו על ידי המביאים לבית הדפוס, שהמביא הראשי שמו היה דניאל בן חיים, והדפוס התפיס את הירושלמי יחד עם ההגאות שלו, שכן זו הייתה דעתו של העורך המקצועי בבית הדפוס, שכך צריך להדפיס. שהדעות מאוד חלוקות על טיב העבודה של, של המגיע הזה. כלומר, מה רב הזה? הוא שיפר את הירושלמי. אז זה תולי באמת בשאלה איך מעריכים טיב עבודתו. ופשאו ליברמן נתן לו ציון מאוד גרוע. פשאו ליברמן יש לו מאמר ששמו ירושלמי הוריות, ותת כותר, כתב אשמה נגד מגיע ירושלמי. שם בן אדם מתואר כרשלן, כי לא מבין את הירושלמי, שצריך מאוד 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 להיזהר מהגאות שלו. יש אומרים שזה בגלל שהעולם חשב לאחרונה, התמונה נעשה יותר מסובכת, שהוא היה מומר. הוא היה מומר, הוא ידע עברית, זה היה קצת גמרא. אז הוא קיבל עבודה אצל בומבר. זה לא שהוא בכוונה ניסה כנראה לשבש, אבל ליברמן תיאב אותו. יעקב זוסמן, פרופסור זוסמן במבוא למהדורת האקדמיה, שהתפיסה את צו יד ליידן עם כל הרבדים והגאות שבו, הוא נותן לו ציון די טוב. הוא אומר, סך הכל, הבן אדם לא שונה מכל חכם אחר שלמד ירושלמי במשך הדור. לא גרוע מראשונים שלמדו ירושלמי. הוא לפעמים קולע למטרה, לפעמים משפר, הוא מבין די טוב את הירושלמי. אחד מהדברים שלמדתי מזוסמן בשיעורים שלו זה שאפשר לעקוב אחרי ההגאות שלו בהתחלה ולראות שההגאות בהתחלה הוא באמת לא מבין את הסגנון של הירושלמי. חלק מההגאות בברכות זה שמתאים אותו לבבלי, סגנון הבבלי. עם הזמן ההגאות האלה נעלמות, כי עם הזמן הוא לומד את הסגנון של הירושלמי והעבודה המשתפרת, הוא נותן לו ציון די טוב. בכל מקרה כדאי להיות מודע למקומות שבהם הוא זה שהגיע, כי בין אם הוא רשלן, או בין אם הוא יודע לעבוד, בכל זאת זה לא כתב יד של הירושלמי, זה שיקול דעת של אדם אחד במאה השש. אז כך לפחות שתדעו שבמקרה כאן, בכתב יד ליידן לא כתוב אומר כהן. זה רק כתוב אומר כהן אחד. זה המגיע הוסיף. זאת נראית הגעה די מסתברת. אם היו שניים אומרים כהנים, שזה בדיוק הדעה שמי נלחם בה? אביי בבבלי. אביי בבבלי הוא בא יוצא נגד הדעה הזאת, רבי אומר, יש לי מושג של קריאת כהנים, שזה כנראה הפרשנות של המוראים לחזן, צריך לומר להם אמרו, ואבי נגד עיניו עמד, שאם אומרים שאם יש כהן אחד אומרים לו כהן, אם יש שניים כהנים, הכבאי אמר לכהן אחד לא להגיד כלום. כנגד זה, בירושלמי יצא את החן דעה שלכהן אחד אומר כהן. ואז אומר הירושלמי, אמר רב חיסדה, אפילו כהן אחד אומר כהנים שאינו קורא אלא לשבת. אנחנו ניגע בזה מיד. גם לכהן אחד אומרים כהנים, כך שיש לנו פה בעצם שלוש שיטות באמוראים, אם מצרף בבלי בירושלמי. דעה אחת שאומרת שלכהן אחד אומרים כהן, וכהן שני, שני כהנים ומעלה אומרים כהנים. דעה שנייה שתמיד אומרים כהנים גם לכהן אחד. ודעה שלישית שלכהן אחד לא אומרים, ושני כהנים אומרים. שלפני שניגש לפרש את הדברים, מה זה הגמירה הזאת כהנים? מה עומד בשורש המחלוקת? כן, בבקשה, ברכה.
נכון.
מצוין, נכון, הערה מצוין, בוא מיד נפתח את הרעיון הזה. כן? רק אני רוצה בכל זאת להעיר על אפשרות שתסביר איך רב חיסדא בבבלי ובירושלמי כל כך התפרדו אחד מהשני, ואני חושב שאם מסתכלים ברב חיסדא השני בירושלמי, אפילו כהן אחד אומר כהנים, ומסתכלים ברב חיסדא בבבלי, שם נאמר, נקטינן כהן קורא כהנים, שאפשר אולי להבין מה קרה פה. אני חושב שיש מסורת של גרעין משל משפט שרב חיסדא אמר, שהתפרש באופן שונה בשני התלמודים. וזה גם מסביר במקצת את ההבאה של רב חיסדא לידי העורך אחרי הבאיה. כי רב חיסדא בבבלי התפרש לפי התבנית של הבאיה. כן, מה רב חיסדא כנראה היה ידוע למוראים שהוא אמר? כהן קורא כהנים. איך זה התפרש בסוגיה של הבבלי? שמי יקרא את הקריאה כהנים? כהן. ולכן בבלי פירש את דברי רב חיסדא, נקטינן כהן קורא כהנים, ואין ישראל קורא כהנים. כלומר, כהן הוא זה שיומר את הקריאה כהנים. איך זה התפרש בירושלמי? אפילו כהן אחד אומר כהנים, גם לכהן אחד הקריאה שמוסבת כלפיו היא כהנים. ומי קורא אותה? ישראל. אתה לא אוהב את זה. הפנים שלך אומרות משהו, כן? כן. לא, אני דיברתי על הרב חיסדא השני, אבל...
כן, לא.
בכלל אתה חושב עליו. כן. אני יכול רק לספר לך שכדאי לבדוק, דעתי, במאמר של בליטשטיין, בקובץ מקומן עד קהיר, שם יש לו מאמר על המונח שליח ציבור עובר לפני התיבה חזן בספרות חז"ל. אבל חזן הרבה פעמים זה לא הבעל פילה. חזן זה חזן הכנסת, זה הגבאי. אז אני אדבר בהמשך, אני לא יודע מספיק היום, אבל אם לא... נרחיב את זה פעם הבאה, כמו בעוד שבועיים, ואז נדבר על השאלה, מי קורא את הקריאה הזאת? האם החזן ועל תפילה, או האם מישהו אחר מכה? זה מחלוקת אדירה בין הראשונים. אז נעמוד על זה, בלי נדר, אוקיי? בכל מקרה, בואו, אחרי שהוא הוצא כאן, מהירה, ננסה לרדת לשורש הדברים, לנסות להבין מה עומד בכלל מאחורי הקריאה כהנים. וכאן הייתי רוצה להזדקק לרגע לראשונים, ולראות שיש כאן שתי קריאות שונות מהותיות בראשונים, שבעצם הן חודרות, הייתי אומר, לעומק השורש של ברכת כהנים. מה המחייב שלו? אחד זה תוספות במנחות, בדף ממדלת, שם עובד שיטת רבי אותם, והשנייה היא ברמב״ם, שממשיך מסורת שנמצאת כבר בכתבי גאונים לפניו. הדברים דומים מאוד גם בסידור רב סעדיה גאון. כן, תוספות במנחות, זה מובא פה בדף משורה 23, יש להם פה אמירה לגבי כל הבנת מה זה הקריאה כהנים. תוספות אומרים ככה. הגמרא אומרת, כל כהן שאינו עולה לדוכן עובר בעשה. ופה צריך לזכור, תזכרו כל העולים פה, ימיכם בחוץ לארץ. בארץ יש ברכת כהנים ברוב ארץ ישראל יום יום. המצווה כפי שכתובה ברמב"ם היא לברך את ישראל בכל יום. בחוץ לארץ, מקווה שנקדיש לזה פעם אחת שיעור, תקבל הנוהג, לפחות לאשכנזים, שאין ברכת כהנים אלא בשלוש רגלים. במועדים, גם בראש יום כיפור. ורק בחגים. אין ברכת כהנים יום-יום. יש איזה סיפורים על ניסיונות שונים שהיו על ידי גדולי ישראל לחדש את זה. כמו על הגר"א מספרים, שהגר"א רצה להנהיג בווילנה ברכת כהנים יום-יום. צריך לזכור שהגר"א היה מאוד עצמאי. ולהיות ומכל המקורות היסוד, זה כמעט ברור שצריך לברך ברכת כהנים יום-יום. זה רוצה הגר"א להנהיג, והאגדה הולכת, שהיה איזה מניעה בדיוק ביום שהוא רוצה להנהיג, אסרו אותו, משהו קרה, וכל הסיפורים הם סיפורים שמראים איזה סימנים שלא לעשות את זה. זה לא הצליח, זה נכשל. אבל צריך להבין שהתוספות חיים להם בצרפת. לומדים גמרא במנחות שאומרת שכל כהן שעולה לדוכן עובר בעשה, וכל יום לא עולים לדוכן שם, ממש עוברים בעשה, כן? ועל זה תראו מה הם אומרים, דבר מדהים. דווקא כשאומר לו, עלה, מה התוספות אומרים? שאם אומרים כהנים, אומרים לכהן, תעלה לדוכן, אז הוא עובר בעשה. אבל אם לא אמרו לו, לא צריך. דווקא כשאומר לו, עלה. כדי איתה בסוטה צריך שיאמר להם חזן הכנסת, שאו ידיכם קודש. ובתרגום בבלי נמי מתרגמין הנאמור להם, קט תמרון להון, ואף על גב לדרשין המיני יעשה, מפיק לי פרק ואלו נאמרים, שניים נקראים כהנים ולא כהן אחד, ותרתי שמין על מינה. כלומר, איך תוסף לפרשים את הגמרא שלנו, ששניים קוראים כהנים ולאחד לא קוראים? שאם יש קריאה כהנים, אז מתחייבים בברכת כהנים, ולכהן אחד אנחנו לא קוראים כהנים. נדבר בהמשך למה לא. לכהן אחד לא קוראים כהנים, ולכן, בעצם תוסף תורים, אין מצווה על כהן אחד לברך. המצווה מתחילה בשניים, ובשניים שרק מה? שאמרו להם, כהנים. אמרו להם, תעלו, מזמינים אתכם. ומכל מקום, רבנו תם נבהל קצת, אומר רבנו תם, שאפילו כהן אחד עולה בכל הפחות מדרבנן. כלומר, זה לא כלול בעיקר המחייב. כלומר, אביי בעצם לפי התפיסה הזאת, הוא נלחם בזה שכהן אחד יברך ברכת כהנים. הוא לא חייב. רק משניים זה מתחיל. אין חיוב באחד. והם ממשיכים, ודייק מלישנה, זה לא כאמר שני כהנים עולים ולא אחד, משמע אפילו אחד. כלומר, אביי לא אמר שכהן אחד לא יעלה לדוכן, אביי סך הכל אמר לא לקרוא לו כהן. כלומר, לו היו קוראים לו כהן, הוא היה מתחיל ברכת כהנים. כלומר, יוצא ככה, פוטנציאל החיוב בברכת כהנים יכול להיות, אבל מה אנחנו בעצם, מה אביי בעצם אמר? לא ללחוץ על הכפתור, לא להזמין אותו, לא להפעיל אותו. זה היסוד שמופיע בתוספות כאן בשם רבנו תם, כאשר הדברים האלה מקושרים ישירות לדברים של תלמיד של רבנו תם, רב לזר ממץ, בעל ספר ירם, שכאשר הוא מגדיר בספר הירם, זה ספר מצוות שלו, את ההגדרה היסודית של ברכת כהנים, תשמעו איך הוא מגדיר את זה. ברכת כהנים, ציווה הקדוש ברכו את הכהנים, שיברכו את ישראל באמור להם. דכתיב בפרשת נשא, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם, ותרגום אונקלוס, קד יאמרון להון. ובלשון אחרת, המחייב של ברכת כהנים, הוא ההזמנה לבוא ולברך. ואם לא מזמינים אותך לברך, אתה לא חייב. אלו, זאת השיטה היסודית שבעלי התוספות, זה כאמור מתלבש טוב על המצוקה שלהם, של איפה נלמר ברכת כהנים. עוד בלי להיכנס לסיבות, למקורות שמתעדים את זה, שמסבירים את זה, אבל זה, זאת תפיסה, בעצם תפיסת היסוד של אמר שהמחייב הוא הקריא הכהנים. בתוך זה הם גם מוסיפים שניים ולא אחד. כנגד זה ברמב״ם עולה בבירור שזה לא ככה. זה מתחיל בהגדרה היסודית במניין המצוות, שם כאמור הרמב״ם אומר שהמחייב הוא כל יום. זה פשיטה שהמחייב הוא לא שמישהו יקרא לך כהנים. הייתי אומר שברמב״ם די ברור שהמחייב בברכת כהנים הוא התפילה. כבר קצת נגענו בזה, נדבר על זה בהמשך. וצריך לשים לב לתקבולת המלאה בין לשון הרמב״ם היסודית, בין שתי המצוות של הלכות תפילה וברכת כהנים. יש בכללן שתי מצוות עשה. לעבוד השם בתפילה בכל יום, ב' לברך כהנים את ישראל בכל יום. יש פה שתי מצוות שההגדרה היסודית שלהם היא בכל יום. זאת הגדרת המצווה היסודית. מדרבנן, כאשר מתקנים תפילות קבע, שתפילות הקבע קובעות יותר מפעם ביום, אלא שלוש פעמים ביום, אז גם ברכת כהנים יעבור שינוי, יתאים את עצמו לשינוי של התפילה. ברכת כהנים אמורה להיות בסיום כל תפילה. למה אנחנו לא מברכים ברכת כהנים בתפילות האחרות? בגלל שטוי יין. ולכן בתענית, אז הכהנים עושים כפיהם גם בנעילה וגם במנחה. צריך עוד ללמוד את הסוגיה בדיוק, מתי כן, מתי לא, מה ההסבר של מנהגנו, דווקא מנחה קטנה, לא מנחה גדולה, אבל עוד חזון למועד, אבל ברמב"ם ברור שהמבנה היסודי, המחייב היסודי הוא כל יום, ויחד עם, והיום המחייב הוא בגלל שהתפילות יש קבע, גם ברכת כהנים הוא בסיום תפילה בהגדרה היסודית. שנית, כשמסתכלים ברמב"ם, בתוך גופי הדברים, שהוא מתאר את כהנים, אתה לא שומע בכל מקום, בשום מקום שכהן אחד לא חייב לברך ברכת כהנים. שזה צליל כזה בכלל. אתה לא שומע דבר מהדברים האלו. ושנית, גם התפקיד של כהנים, מתי אומרים אותם, גם הוא די מלמד שהתפיסה שלו ודאי איננה תפיסת בעלי התוספות. ואני אקריא לכם את הדברים, זה בפרק י"ד. בלכות ברכת כהנים, אני מתחיל קודם כל מהפתיח. בשחרית, במוסף ובנעילה, כהנים נושאים את כפיהם. אומרים ברורים שזה המחייב, תפילה. ובהמשך, כשהרמב"ם מתאר כיצד הנשיאת כפיים בגבולים, אז כאשר הוא מתאר בהלכה ג' הוא בכלל לא מביא את הדין של קריאת כהנים. ואני מקריא את זה. הבית שהגיע שץ לעבודה וכו'. ואז הוא מתאר איך הכהנים מחזירים פניהם כלפי העם, פושטים את צבאותיהם, מגביעים ידיהם כנגד כתפיהם, ומתחילים יברכך. ושליח ציבור מכה אותם מילה במילה, והם עונים שנאמר אמור להם. בכלל הקריאה כהנים לא נמצאת בכלל בהלכה ג' שזה התיאור היסודי. הדרשה של אמור להם מופיעה, אבל על מה אמור להם מוסב? על ההקראה מילה במילה. פה אנחנו פותחים חזית חדשה, ניגע בה מיד בגמרא. נראה שזה דברים מאוד לא פשוטים בדברים של הרמב״ם. בתוך הגמרא זה מאוד לא פשוט. אבל הרמב״ם לפחות מפרש שהדרשה של אמור להם לא מוסב על הקריאה כהנים, אני חוזר לירם, שבלעדיה אין בכלל מצווה, אלא זה מוסב על ההקראה מילה במילה. ואיפה מופיע כל הסיפור של הקריאה כהנים? זה מופיע בהלכה ה'. שם הרמב״ם, כן, אין הקורא הכהנים רשאי לקרות לכהנים, עד שיכלה אמן מפי הציבור, ואין הכהנים ראשי, פה הוא מכניס את זה, אבל ודאי שזה משהו שנדבר בהמשך, מה התפקוד שלו לדעת הרמב״ם, הוא לא חלק מהמחייב של ברכת כהנים, זה ברור שלא. ובואו גם נראה, כשהרמב״ם מדבר על כהן אחד, מה אומר הרמב״ם? איפה הוא מביא את זה? בלבלתי פה. איפה זה מופיע? כהן אחד, כף, בהלכה ח', כן, סליחה, כן, בהלכה ח', אומר הרמב״ם, אם היה כהן המברך אחד, מתחיל לברך מעצמו, או שליח ציבור מקרא אותו מילה מילה כמו שאמרנו. לא, לא אין צליל, רק דרבונון, הוא לא חייב, זה ברור ברמב״ם שיש לו תפיסה שונה לחלוטין, גם שאולי יש את דרשת אמור להם, וגם של מה זה כהנים. בעצם זו מחלוקת מה המחייב של ברכת כהנים. ונראה ביטוי עמוק מאוד למחלוקת הזאת, שנגיע, כאמור, היום אני כבר לא מאמין שנספיק, אבל בעזרת השם פעם הבאה, לשאלה מי אומר כהנים? כי אני יכול כבר לספר לכם, שהרמב״ם אומר שהכהנים אומר אותו השץ, ואין לו שום כאבי בטן מזה, והסיבה היא מאוד פשוטה, כי ברכת כהנים, אם המחייב שלה הוא התפילה, היא חלק מהתפילה, למה שזה עושה לך כאבי בטן? אבל, בעלי התוספות, יש שם דיון ענק, תוספות בברכות, בלף למדלת. הרבות מימוניות, מובעים דברים, זה דברים שנאמרו במגדל, באיגזהיים, על ידי המהר"ם מרוטנברג, שהיה בכלא. על זה דיברו איתו. נלמד את זה. דברים מדהימים. היה להם המון המון לבטים. איך השץ מפסיק מתפילתו וצועק כהנים? עכשיו, אם מבינים שלפי בעלי התוספות, המחייב שברכת כהנים הוא לא התפילה, אלא המחייב הוא שמישהו צעק כהנים, אז איך השץ מפסיק מתפילתו וצועק כהנים? לכן זה מפריע להם. זאת אומרת, זה כמעט ברור שאותו דיון עתידי שאנחנו נלמד אותו מושרש במחלוקת הזאת. עכשיו בואו ניגש קצת, עוד לפני הרמב"ם, בעיקר בתוספות, בעצם זה בגמרא, לנסות להבין מה עומד קצת מאחורי הדיון הזה כאן, של השניים, האחד וכו', וכאן ברכה, אני חושב שאמרת את הדבר המהותי, והאמת היא שהדברים האלה כתובים באופן מופלא במקבילה של הירושלמי מברכות, שאמרתי אותו על עכשיו, מקבילה בגיטים. כן, אחרי דברי רב הונא, שאפילו לאחד אומר כהנים שאינו קורא אלא השבט, מופיע המשפט הבא, שלא תאמר איש פלויני מגלה עריות ושופך דמים והוא מברכנו. אז האמת היא זה משפט מאוד לא ברור, כי נלמד בגמרא שאם כהן שפך דמים הוא לא יכול לעלות לדוכן באמת. כלומר, שלא תאמר, אכן, שלא תאמר. אם הוא שפך דמים שלא יעלה, אני יכול גם לספר, יש מחלוקת עצומה, האם זה דין מיוחד בשפיכות דמים, בגלל ידיכם דמים עליהו נשיאות כפיים, או האם זה כל עבריין. לאו דווקא שפיכות דמים. שזה דיון, שזה תשובה, מי שרוצה לראות סיכום של הכל, צריך עובדיה, חווה דעת, שם הוא לא השמיט אפילו מקור אחד, ובכל אופן, נחזור לירושלמי, שלא תאמר, איש פלויני מגלה עריות, ושופך דמי ומברכנו. אמר הקדוש ברוך הוא, מי מברכך? לא, אני מברכך? שנאמר, ושמו את שמי על בני ישראל ואני מברכם. או בלשון הרמב״ם, נקריא איך האופן שבו הרמב״ם מביא את ההלכה הזאת. אומר הרמב״ם, בפרק תדבב, הלכה זין, ואל תטמע ותאמר, ומה תועיל ברכת אידיוט זה. שימו לב למה מפריע לרמב״ם. לא שהוא רשע עבריין, שהוא אידיוט. מה האידיוט הזה מברך? אותי, החכם, השלם, הפילוסוף, בעל ההלכה. זה מה שמפריע לו, אבל זו שאלה דומה. כאילו, מה הוא? מי הוא בכלל? כן, מה הוא מברך אותי? שאין קיבול הברכה תלוי בכהנים, אלא בקדוש ברוך הוא, שנאמר, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. הכהנים עושים מצווה שנצטוו בה, והקדוש ברוך הוא ברחמה מברך ישראל כחפצו. כן, ברכת כהנים יש בה מתח מובנה. המתח המובנה הזה, והאמת היא שהוא מחזיר אותנו, הייתי אומר באופן מאוד מופלא, מיד נראה את זה להר גריזים והר עיבל. לא סתם אנחנו טיילנו שם כמה שבועות. כן? והוא בעצם, מי מברך? ומי מעלה את הכהן הזה לדוכן ותור מה הוא עולה? וכאן אני אומר את זה בעלי התוספות, לא ברמב״ם. אני מדגיש, ברמב״ם זה סיפור אחר. אבל בעולמם של בעלי התוספות, שם הם אומרים, הקריאה כהנים היא המחייב של ברכת כהנים. עכשיו בעצם אומר, הכהן לא יכול לעלות לדוכן רק כי הוא הולך לשם, כן? כי עכשיו מתפללים, אני הולך לדוכן. כלומר, אולי המשמעות של ברכת כהנים, שרק אם קוראים לך, היא אומרת, ואני אביא לזה עוד מקום בהלכה מאוד דומה. יש דין שלמדנו אותו כשלמדנו מגילה פה, בחבורה הפרה-היסטורית של בית מדרש תמיד. עשינו בבית לפני איזה 10 שנים, אתה עוד לא היית בארץ.
ביקרת
פעם אחת, אוקיי. מצוין. ושם ראינו שבכל קריאת התורה ברמב״ם יש דין, שמקורו בירושלמי במגילה, שאסור לאדם לעלות לקרוא בתורה אם לא קוראים לו. איפה זה? בדיוק ברמב״ם אני כרגע, בוא נראה אם אני אמצא את זה. כן. אין הקורא רשאי לקרות, זה פרק י"ב הלכה זין, עד שיאמר לו גדול שבציבור לקרות. ואפילו חזן הכנסת או ראש הכנסת, פרזידנט, כן? אינו קורא מעצמו עד שיאמרו לו הציבור או גדול שבהן לקרות. וצריך אחר לעמוד עמו בשעה שהוא קורא כדי שהחזן עומד עם הקוראים. כי מה עומד מאחורי הדבר הזה? דבר פשוט. עולה אדם לבימה, מתחיל לקרוא לנו, מה צריך לוודא? שהוא לא קורא בתורת עצמו, והוא לא קורא כי הוא יש לו בשורה לאומה, ולא כי הוא נועם גדול, אלא לוודא שהוא סך הכל צינור, להביא את הדבר השם לאוזניים שלנו. ואת הדבר הזה אני משיג על ידי זה, שהוא לא עולה לבד. אתה עולה כי אתה שלוחה. של האנשים, כי אמרו לך, כי אתה נציג, בתורת זה אתה עולה, ואת האפקט הזה אתה משיג, על ידי אותו דין, עד שיאמר לו גדול שבציבור לקרות. באופן דומה, נראה, והירושלמי שם בסוף מסגיר את הסוד הזה, שברכת כהנים, זה לא שהכהנים האלה יש להם איזו סגולה מיוחדת, שהם אנשים שראוי שיברכו, אלא הם עולים, כי הם שייכים לשבט משרתיו של הקדוש ברוך הוא. הם כלשון הרמב״ם עושים את מצוותם. אבל המברך האמיתי הוא הקדוש ברוך הוא. ולכן אומרים לנו בעלי התוספות, קודם כל רק אם, מה? יקראו להם. לא קוראים לך? אין ברכת כהנים. תוספות לא אומרים, אני חוזר לשאלה הגדולה, די ברור למה, ומתי הציבור יברך ברכה? מתי שמתחשק לו יצא כהנים, 14:00, אז דיוויד צריך לרוץ לדוכן? בתוספות לא מסויג, יכול להיות שכן. כלומר, בפועל העם מחליט לבקש רק כמה פעמים בשנה. זה דווקא בתפילה מעניין, דווקא באותו מקום של הרמב״ם, ודווקא אז הוא מסתבך למה חזן אומר את זה. בסדר, שאלה קצת. אבל אני חושב שזה היסוד שלהם, והדבר הזה ודאי נמצא פה מאוד עמוק, וירושלמי אומר את זה במפורש, בכל הדיון הזה סביב השניים והאחד, מה קוראים לו. כי דומה שאם אנחנו נתבונן בשיטות היסוד שיש כאן, אז הדברים מתבהרים בצורה מאוד פשוטה. כן? בואו אני אתחיל מהדעה שיותר קל להסביר אותה. רב חיסדא בירושלמי. שאפילו כהן אחד אומר כהנים שלא קורא לשבת. מה זה מבטא? שאני לא קורא לו בתורת עצמו, אלא אני קורא לו כי הוא חלק משבט הכהנים. אני קורא לו פשוט מאוד כמו הבדיחה על ההוא שהולך לרב הרפורמי ורוצה להיות כהן, בסוף הוא נותן לו הרבה כסף והופך אותו לכהן ושואל אותו בסוף, אבל למה אתה כל כך רוצה להיות כהן? אז הוא אומר לו, אתה תראה, אבא שלי כהן, סבא שלי כהן, גם אני רוצה להיות כהן. בסופו של דבר, כמו הבדיחה הזאת, הסיבה היחידה שגם כשאתה אחד אתה עולה לדוכן, זה בגלל שאתה בן של כהנים. כי אתה מזרע אהרון, זאת הסיבה היחידה שבחרו בך, לא כי עשו לך מבחן, תלכו לפרקי אבות, תלמדו שכתר תורה זה הכתר, כן? כל אחד יכול לזכות בו, הוא נקנה לכולם, אבל כתר כהונה, זה כתר חשוב, כן, אנחנו לא רוצים חיי לפגוע, אבל סך הכל זה עניין גניאולוגי, כי נולדת למשפחה הנכונה, כן? זה הכל, כן? ולכן מה חשוב להדגיש, זה לא אתה, אלא בתורת חלק משבט הכהנים, נגיד לך כהנים. אביי בבבלי, שאמר אסור לא לקרוא לו, כנראה חשב שבמקרה הזה הוא עשה הנהגה יותר מרחיקת לכם. לא רק שאביי אמר לעצמו, אני אקרא לו כהנים, עדיף שהוא לא יברך, כי מה האפקט שאני משיג תמיד שיש שניים? ברור שזה לא נעשה בגלל שבחרו בך, זה לא בגלל סגולותיך האישיות, זה לא בגלל שאתה בדקו את כל האנשים, אמרו, אתה הכי מתאים. ברגע שזו קבוצה, ברור לכולם שעלית רק בגלל שאתה חלק מהקבוצה. עוד באחד, אביי כנראה חשד לעצמו, ומה אמר לעצמו? יכול להיות שמה? שעוד יחשבו, הוא באמת מתאים. אבל אז האמת, אם ההסבר הזה נכון, והוא מאוד מוצא חן בעיניי, חייב להגיד, האמת היא שהדרבונם שרבנו תם מקלקל את זה. כי מה שקורה היום הוא דבר ממש פרדוקסלי. זה בעקבות רבנו תם. שלכהן אחד לא קוראים כהנים, כי הוא לא חיה, אבל הוא מברך מעצמו. ואז באופן פרדוקסלי, מה קרה? לא באמת הבעיה היה מתפרש ברוח כל ההסבר שאמרתי פה. המסקנה הייתה צריכה להיות מה שרבנו תם דייק שהבעיה לא חשב. המסקנה הייתה צריכה להיות שכהן אחד פשוט לא מברך, נקודה. כל מראית עין שאתה מברך בגלל סגולותיך, אישיותך, צריכים לפסול אותה רק כשיש שניים על הדוכן, ברור לכולם על מה ולמה עלית לשם. אבל פה באמת יצא דבר פרדוקסלי, אז הוא עולה בלי קריאה כהנים, ואז אם אכן כל האפקט של כהנים הוא כי אתה קורא כשמציינים, כמו בחוד תפילה. אז אם ככה דברים, זה נראה מאוד משונה שדווקא כהן אחד עולה מעצמו וכו'. כן? תמיד שמחתי שהילדים הקטנים שלך עולים איתך ולא קראו כהנים כי לא ספרו אותם, אבל הם כבר... הם נתנו את הראש שלהם הכי חזק שסך הכל מה זה? שהקטנים של דיוויד עולים לדוכן, זה מאוד ברור שהם עולים פשוט כי הם זרע אהרון, זה הכל, הם זרע דיוויד, כן? לכן הם עולים, אז זה ברור. מתחבים לו בתחת לטלית וככה, זה מה זה, נורא יפה, כן? אז זה באמת פרדוקסלי מאוד הדבר הזה, אבל דומני שלפי התוספות, זה היסוד של הסוגיה הזאת. לפי הרמב״ם, אבל יש פה סיפור אחר לגמרי, לחלוטין לגמרי. כל תפקיד קריאת כהנים הוא תפקיד אחר, ומאלה גם הגמרא על כהנים וכהן, יתפרש באופן אחר לחלוטין, אבל לפני כן, כדי להבין את זה, אנחנו צריכים, מקווה שנספיק את הכל, לראות עוד גמרא אחת, שנתונה במחלוקת עצומה בין הרמב״ם לבין רש"י, איך לקרוא אותה, שממנה נוכל להבין את כל יסוד העניין כאן. זה גמרא בלמד ט' עמוד ב'. שורה 4. אמר רב חיסדא, אין הקורא רשאי לקרות כהנים עד שיכלה אמן מפי הציבור. ואין הכהנים רשאים להתחיל בברכה עד שיכלה דיבור מפי הקורא. ואין הציבור רשאים לענות אמן עד שיכלה ברכה מפי הכהנים. ואין הכהנים רשאים להתחיל בברכה אחרת עד שיכלה אמן מפי הציבור. אז לפני שנסביר את כל הממרה הזאת, צריך לקחת בחשבון שזה ודאי מתחבר הממרה הזאת לדברים שכבר עסקנו בהם, שיש פה שותפות בין הכהנים לבין העם. אחרת אתה לא מחלק תפקידים, הבמאי פה מחלק תפקידים, אם הם בכלל לא חלק מהסיפור הזה, כמו דיברנו על שיח הדעת, ואיך העם צריך לתנועה נפשית, שהוא קבל את הברכה, לכן יש הלכות שמתארות, איך עכשיו מסדירים את המשולש הזה של הקורא, כהנים ועם. אלא שכאן נחלקו הראשונים, על מה בדיוק מדובר פה? תראו את רש"י. אין הקורא רשאי לקרות כהנים, עד שיכלה המן מפי הציבור, אומר רש"י שברכת ההודעה. החזן אומר, הטוב שמך וכנה להודות, הציבור אומרים, אמן, והקורא כהנים צריך לחכות שהם יסיימו לקרות אמן. ואין הכהנים רשאים להתחיל בברכה, איזה ברכה? תראו את רש"י, הוא לא אומר, ואיזה ברכה אתם חושבים? אתה חושב יברך לך. אז אומר פה שמעון, זה הברכה אשר קדשנו מקדישותו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה, שזה נעשה אחרי הקריאה. כהנים, ככה זה בבית כנסת שלנו? אורתודוקסים פה, כן? ככה זה נעשה אצלנו, נכון. ועד שיכלה דיבור מפי הקורא, ואין הציבור רשאים לענות אמן עד שתכלה ברכה מפי הכהנים. איזה ברכה? לפי דבריך, איזה ברכה? ואפשר לפרש גם כמו דיוויד. ואין הכהנים אשר יתחיל ברכה אחרת, מה זה ברכה אחרת? יאר. זו הפרשנות של רש"י. בסדר? נכון? עכשיו בואו נעבור לרמב״ם ונראה איך זה מתפרש ברמב״ם בפרק י"ד הלכה ה'. אומר הרמב״ם, אני מקריא, אין הקורא כהנים רשאי לקרות לכהנים עד שיכלה אמן מפי הציבור, ואין הכהנים רשאים להתחיל בברכה עד שיכלה הדיבור מפי המקרא, ואין הציבור עונים אמן עד שתכלה הברכה מפי הכהנים, ואין הכהנים מתחילים בברכה אחרת עד שיכלה אמן מפי הציבור. כאן ככל הנראה זה מתפרש, ופה צריך לצרף את זה להלכה ג', שם הרמב"ם מתאר איך הכהנים מסתובבים, מחזירים פניהם כלפי העם ופושטים אצבעותיהם ומגביעים ידיהם כנגד כתפיהם ומתחילים לברכך ושליח ציבור, מקרא אותם מילה מילה. הרמב"ם פה לא מזכיר בכלל את מה? את הברכה. איפה נגלה על קיום הברכה? אנחנו נגלה על קיום הברכה בהמשך הפרק. אנחנו נגלה על זה בהלכה י"ב. שם בתום נגלה שיש ברכה. פה אין ברכה, והפשטות של הדברים ברמב״ם הוא שהכהנים לא מסתובבים. כן, אני מקריא לכם, בהלכה י"ב, תשמעו טוב. וקודם שיחזיר פניו לברך את העם, מברך. ברוך אתה השם, אשר קדשנו בקדושתו של אהרון וציוונו, ואחר כך, כמו בסיום הברכה, מחזיר פניו לציבור ומתחיל לברכם. בלשון אחרת, אנחנו רגילים שהברכה היא חלק מברכת כהנים. לכן הכהנים מסתובבים באמצע בקריאת כהנים מלפני. ברמב״ם, בהלכה ג', שהוא מתאר את ברכת כהנים, הוא בכלל לא מתאר את הברכה. למה? זו ברכת מצווה של הכהנים, למה זה מברך אותי? הוא מספר, הוא מברך ברכת המצווה, לכן מתי הם מסתובבים? אחרי הברכה. כאן הרב קפח מוסיף בפירושו, גם לפירוש המשנה וגם למשנה תורה, שמנהג תימן, והוא משוכנע שזה הפירוש ברמב״ם, שמתי קוראים כהנים?
אחרי הברכה.
אחרי הברכה של השלט שם בקדושתו של אהרון, מה שמשתבץ את בחומר שדיברנו קודם, שהכהנים הוא לא המחייב של הברכה, כלומר כהן יכול לברך אשר קדושנו בקדושתו של אהרון עוד לפני שאמרו לו כהנים. כי הוא חייב לברך מעצם העובדה שהוא נמצא בסוף תפילה. מכוח זה הוא מתחייב לברך. ועל רקע זה הפשטות ש... מיד נדבר על זה. זה בדיוק מה שאנחנו מנסים ללמוד עכשיו, מריה, בסדר? אז בואי נראה. מצוין. אז בואו נראה בהלכה י"ד, אני ממשיך, חוזר. כנראה שקריאת הכהנים אז מתפרשת ככה. אין קורא כהנים רשאי לקרות לכהנים עד שיכלה אמן מפי הציבור, אמן לאיזו ברכה? של הכהנים, שקידשנו בקדושתו של אהרון, אמן. עכשיו, כשהציבור יגמור אמן, עכשיו תחכה, רק אז תאמר כהנים, בין הכהנים רשאים להתחיל בברכה, איזו ברכה? יברכך, עד שיכלה הדיבור מפי המקרא. אם אתם משתאים על זה, אז פה צריך לשים לב דבר פשוט, שכבר אמרתי קודם שהוא גם מופיע בסידור הסג, והוא שבהלכה ג' שברמב"ם לא הקריאו את יברכך. אני מקריא. ומגביעים ידיהם כנגד כתפיהן ומתחילים יברכך. ושליח ציבור מקרא אותה מילה מילה. ברמב"ם הפשטות של הדברים, שההזכרה של המקרא מתחיל מהשם. יברכך הוא לא מקריא להם. ובעצם מהי הקריאה לפני יברכך? כהנים. כהנים. הוא אומר, הם מברכים את ברכת המצווה, הוא המקריא אומר כהנים, הם אומרים יברכך, והוא מתחיל להקריא אותה מילה מילה מהמילה השנייה. כן? וזה ההמשך פה. בין הציבור עונים מהמם שכלי הברכה וכו'. עכשיו אם זו קודם כל התמונה של ברכת כהנים, תסתכלו בבית ברמב"ם, תבדקו אם זה משכנע. כשהסבי הגריד היה בתל אביב ב-35, הוא היה אצל הרב עוזיאל, שזה היה הרב הראשי של תל אביב, והרב עוזיאל השתבח בפניו מאוד שהם עושים ברכת כהנים כמו הרמב"ם, והגריד העיר לו שלא, וזה אחד מהדברים. שברמב"ם הוא דייק שיברכך לא מקרים. אז אנחנו אולי על רקע זה נוכל להתחיל להבין, ואנחנו נסיים היום, תסתכלו עכשיו בהלכה ח', רק להשלים את התמונה. אם היה הכהן המברך אחד, מתחיל לברך מעצמו, או שליח ציבור מקרא אותו מילה מילה כמו שאמרנו. מה שבעצם עולה ברמב"ם הוא, שהקריאה כהנים היא נעשית דווקא בשניים, מסיבה כנראה מאוד מאוד פשוטה. היות ויש שני כהנים, מה צריך לוודא? שהם יתחילו ביחד, זה הכל. זה מתחיל להתמודד עם בעיית, תרי קלי למשתמה, שזה עולה פה בהמשך. איך זה שיש פה שני כהנים, ואיך נתאם ביניהם? בעצם הבעיה של ברכת כהנים, עכשיו נגיע למלכודת. ברכת כהנים יש בה מקלה. בעצם זה תפקיד ניצוח, זה התפקיד שלו. שהתפקיד הזה בא לידי ביטוי בעיקר על ידי זה, שברמב"ם כאמור, הכהנים מזמין אותם להתחיל, כנות ההתחלה הם יודעים, ואז הוא מתחיל להקריא, בעצם אותו קיום כמו הקראה. עכשיו פה צריך גם על ההקראה לשאול, מהו הקיום של ההקראה. האם קיום ההקראה הוא סך הכל לוודא שלא יטעו? כמה צריך לשאול, דיוויד, זה כל כך מסובך לזכור את ברכת כהנים? תגיד לי. כל כך.
לפעמים אני מתקן את החזן.
אני אגיד לך מה זה שני דברים. ראשית, אתם מכירים את הגליל הכסף שנמצא בו ברכת כהנים? יש בו דילוג בפני אדומות. ברכת כהנים, המילה השם הופיע הרבה פעמים, אפשר להתבלבל, כמו שאתה אומר. שנית, דווקא בתחום הברכה והכללה, מה הדבר הכי מפחיד? טעות. הדבר הכי מפחיד זה טעות. הכי מפחיד זה טעות. וליד דבר אשר יהיה, צריך לשאול גם שם, האם תפקיד ההקראה, מילה במילה, היא נועדה כדי שלא יטעה, או שהיא נועדה עוד פעם לבטל את הרושם שהוא מברך מעצמו. ברור כל ברמב"ם, הקריאה כהנים, אולי הוא חייב שברכת כהנים, היא ההתחלה של השרשרת של ההקראה מילה במילה, וכנראה, זה מה שעולה מזה שלא מכירים לברכך ומכהן אחד. במילה הראשונה אתה כנראה לא חושש שיתבלבל, לכן בכהן אחד לא צריך להגיד לו. הוא מיד מתחיל לברך מעצמו, אתה מתחיל מהמילה השנייה. לעומת זאת, הקריאה כהנים, בשניים, מה היא סך הכל נועדה? לתאם ביניהם. אז לא צריך להגיד למה, על מה לומר, אבל כן אומרים להם כהנים, ואז הם מתחילים והקריאה ממשיכה. עכשיו, יש לנו דקה, אז רק שני דברים קצרים. אמרתי לך קודם שאחר גריזים והריבל יופיע. אז הם מופיעים בעיקר בשיטת רב חיסדא, שלא מספיק דיברנו עליה בבבלי, שדווקא כהן קורא כהנים. אני צריך לשאול, למה דווקא כהן? האם כי הכהן מבין במוזיקה, כלומר, הוא מבין בברכת כהנים? אני רק רוצה להזכיר שבהר גריזים והר עיבל הייתה דעה שאיפה הלוויים עמדו?
גם
למטה, גם למעלה, כלומר, שבעצם זה לוודא שיש כהן שהוא לא מברך, בדיוק. אני גם חושב שהדעה בירושלמי היא הפוכה, היא דווקא באה מהנקודה הפוכה. דווקא ישראל יגידו לכהנים, כלומר אנחנו נזמין אותם, שזו הכהנים, יש לו איזה גילדה, והם באים מכוחנו. ודבר האחרון הוא, שבגמרה הזאת, העירה באר שבע, ואתי את זה בדפים, מי שרוצה לעיין, וזה נראה מאוד משכנע, שפשוטה של גמרה בדף למתתי, שבזמן הגמרה לא הקריאו את ברכת כהנים מילה במילה. שכן, אם אתה לוקח את הגמרה הזאת, שאומרת על התפקיד של כל אחד, מי לא נמצא פה בכלל? באמת לא נמצא. ההקראה של המילים. וזה מאיר הבאר שבע, וזה סוף השיעור, בסדר? באר שבע אומר, ועוד יש לומר, הנה, ועוד יש לומר, שמה שכתב אין הכל אם מתחיל ברכה אחרת גון יאיר עיסה, היינו לפי מי דמשמע מפשטה דגמרה, שלא היו מקרים את הכהנים מילה מילה. בדלו הזכירו כן בשום מקום. אני בשום פעם הבאה נגיד לכם את המקורות שכן מזכירים את זה. אבל בבבלי זה לא נמצא בשום מקום באמת. ועד אמרינם בספרי, אם זה לקרוא כהנים, לא להקריא מילה במילה. אנחנו נעצור כאן בשבוע הבא יש בית מדרש תנ"ך ביום שני. בסדר? אתם כולכם מוזמנים. ואנחנו בשבוע הבא נעשה רק שיעור ביום שני. אם כן אתם רוצים שבוע, יום אחר. לא. ובעזרת השם, השיעור הבא שלנו יהיה בעוד שבועיים.